ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2 מתקשר, איפה הוא? אולפן נטוש. הנה הוא מגיע. שם אוזניות.
מה, התחלנו?
כן. זאת אומרת, עוד לא. היינו צריכים להתחיל.
אוקיי, אפשר להתחיל, חבר'ה, להתחיל. תן לי סאונד, כן.
היה כבר, היה.
תן, 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 תן. אוקיי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה?
בוקר טוב במיוחד.
נו, מה? לא פשוט, אה?
אחד, אחד פחות.
לא פשוט, נתניהו שיחק אותה אתמול, אה? לא פשוט.
באת עוד פעם לעשות פרובוקציות, ככה על ההתחלה?
אוי, אוי, אוי. לא קל.
נתניהו שיחק אותה.
לא קל.
כן. בעתיד, היסטוריונים, אחרי שישראל תקבל אחריות על אתמול, אם היא תקבל.
כן.
אז התאריך של אתמול הוא בעצם תחילת המבצע של המקביל לזעם האל, שזעם האל, מי שלא לא זוכר, זה המבצע של ממשלת גולדה לחיסולם של כל מי שהיו מעורבים בטבח הספורטאים במינכן ב-72. לקח, אם אני זוכר נכון, 12 שנה או 7 שנים, שכולם, פלוס כמה בונוסים שלא היו צריכים, שבטעות, בטעות חיסלו את המחמוד בושיקי בליל המר, הוא אחד הלכו לעולמם. אז אתמול הלך לעולמו, למרות שאגב אני מבין שהוא לא היה חלק מהטבח בשבעה באוקטובר.
הוא כן, הוא כן, גם אם הוא לא, הוא כן.
לא, זה לא משנה בכלל. גם אם, קודם כל הוא לא, כי יש בינו לבין סינואר יריבות דמים, ואין אין, אין, אין סיבה שסינואר שמידר את עצמו מהאירוע הזה שיתף אותו, אבל זה לא משנה. הוא מספר שתיים, הוא מכווין את כל הפיגועים ביהודה ושומרון כבר שנים. הוא אדם שלא היה צריך בכלל לחיות מלכתחילה, וטוב שזה קרה.
כן.
ושפו למי שביצע, על הדיוק, על המודיעין. טוב, חזרנו לעצמנו.
גם למי שנתן את ההוראה,
למי שאישר את זה, מי המלחמה.
כן, מי שעומד בראשו גם.
אז אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, כשכתמם חמוש או טיל,
אולי כתמם אותי כתמם,
מה זה השיר?
אולי
נכנס לדירה מאות קילומטרים מישראל באמצע הלילה, בעצם זה אחר צהריים, זה ביבי. אבל כשחמאס פושט על יישובים וכפרים וקיבוצים וערים בישראל 30 קילומטר מאיתנו, במדינה שהוא אחראי עליה, זה
הוא
לא
ידע, הוא לא ידע.
בדיוק.
הוא לא ידע
את שמה. את שמה, אבל אותה צמה. אלה חוקי הפורמט. בכל מקרה, תשמע, זה היה... ועוד אגב, קודם כל ישראל לא לוקחת על זה אחריות, וטוב שכך, ולראות אנשים מחלקים סוכריות, זאת אומרת, מתעקשים שנראה כמו ערבים, אבל אם זה ישראל, זה להערכתי בכלל שבק. ולא מוסד.
מה, בחיסול?
כן.
לא.
תבדוק אותי. נילי, שמעת עליה? אתה מכיר, אתה מכיר, דיברנו על זה.
התשובה היא לא.
אז התשובה היא כן.
התשובה היא לא.
ובכן, התשובה היא כן.
מסתבר שהתשובה היא לא.
עושה רושם שזה כן.
אוקיי. בסדר.
התקזזנו איכשהו.
טוב. תראו, אנחנו קודם כל רוצים לציין את שמו של רב סמל מירון משה גרש, בן 21 מפתח תקווה, לוחם ביחידת יעלום, חיל הנדסה קרבית שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך.
כמה הנדסה קרבית, בלי סוף. רגע, ומה עם הלוחם ה... הדרוזי, אמרנו אותו אתמול, או שהוא
כן.
פורסם בין הק... אתה בטוח? אני לא זוכר שאמרת אתמול את ה...
יכול להיות
את הלוחם הדרוזי, אבל לבנות על הזיכרון שלי זה לא משהו.
גם שלי, אני, כי אני גם, גם אני מקריא אותם בסמל ראשון, סופיאן חלד דגש.
כן.
נפל בצפון הרצועה.
תזכיר לי מאיפה הוא, כתוב לך?
הוא ממרר.
ממרר, זהו. נדמה לי שגם הוא היה הנדסה קרבית.
601, 601, כן.
אבל כן.
יש מצב שאני מקבל מצפטל? תודה. תפרגן אבל בפטל שם, תודה.
פטל זה לא היה תה עד היום?
היה קפה, היה תה, אני משנה, אני מגוון. אני לא נשאר כל פעם באותו ז'אנר. מה שחשוב בחיים זה כל הזמן לגוון. אתה צריך לחדש, אתה מבין?
להיות בתנועה.
בדיוק, כאילו, אם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה. מיליוני אנשים לבד.
ואם כבר לבד... ואתה גם יש לך כל הזמן אסוציאציות לשירים.
אז שיהיה בתנועה.
בכל אופן, האמריקאים פרסמו אתמול הודעה די תקיפה נגד בן גביר וסמוטריץ' וההתבטאויות כל כך מיותרות שלהם בנושא של טרנספר מרצון או לא מרצון והתיישבות.
עידוד הגירה, עידוד הגירה, זה לא טרנספר.
וכולי וכולי. צבי סוכות ישבה ועלה במונולוג די מטורלל, לא זוכר אם זה היה אתמול בלילה או היום בבוקר, והיום או אתמול מחרה מחזיק אחריהם, חבורת המטורללים הזו, חבר כנסת משה סעדה שאומר את זה 20 פעם, אצלכם לדעתי בערוץ, אולי באתמול, אולי אצלך, לא יודע.
תודה.
היום ברור לכולם שצריך להשמיד את כל העזתים. אז קודם כל, אחד, היום ברור לכולם שמשה סעדה הוא אידיוט מושלם. שתיים, גם אם אתה חושב שצריך להשמיד את כל העזתים, תשתדל לא להגיד את זה בכל רם, בטח לא כשאתה חבר כנסת בישראל. שלוש, בטח לא שלושה ימים אחרי שדרום אפריקה מתלוננת, מגישה תלונה רשמית בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. אגב, זה לא הפלילי בהאג, זה לצדק, זה אופרציה אחרת. ואתמול אני שומע, לא זוכר על ידי מי, מישהו דיווח את זה, שישראל כנראה הולכת להשתתף, היא יכולה להחרים, והיא יכולה להשתתף, ולא רק להשתתף, כנראה נשלח לשם שופט, כי מותר לכל, גם לצד הנתבע לשלוח לשם שופט, ועדים וכולי, כאילו אנחנו לא עוזבים את הקרב הזה, מהסיבה הפשוטה, שקשה מאוד להגן עלינו בקרב הזה, ובקצב הזה שבו אנחנו מנסים להיפטר גם האמריקאים, גם לא יהיה מי שיגן עלינו, ומשמעויות של פסק דין בבית הדין הבינלאומי הזה נגד ישראל, הן עצומות, ולכן החבורה הזו, היא פשוט חבורה של דבילים מוחלטים. היו פה תקופות שאנשים לא דיברו, אנשים עשו. התיישבו, היה אפילו במלחמת השחרור, קראתי, לא מעט ערבים גורשו. הייתה מלחמה, מלחמת קיום, מלחמה מכוננת, שבה אתה יכול לעשות דברים. הזדמנות היסטורית. הרי גם הרביעה הזו יודעת שישראל לא הולכת להקים שם את היישובים. וגם אם תקים שם את היישובים, למה אתה צריך להצהיר את זה עכשיו? למה? בשביל הבייס. עכשיו הבייס שלך בכל... אתה מוכר את המדינה בשביל הבייס, אתה מוכר את קציני צהל, את הטייסים הסרבנים שכמובן אתמול סוף סוף הסכימו לחזור לשרת עם הארורי הזה, בהנחה שזה אנחנו, לא לקחנו איזה אחריות. אני לא מצליח להבין את זה, אולי אתה תנסה להסביר לי את זה.
קודם כל, שים לב שאתה התחלת היום, כן?
נכון.
יפה, אוקיי.
אתה, אין ברירה.
זה שבאת. תרשמו בבקשה, תרשמו שם בזה, במחברת של מי התחיל. זה דבר ראשון. דבר שני, למה לנבל את הפה עליהם? למה?
כי ככה בא לי.
דבר שלישי, מה, לא הבנתי מה הבעיה בכלל. מה הבעיה? אחרי השבעה באוקטובר, אני בכלל לא אומר למישהו, דיברת לא יפה. למה, מה קרה? מה קרה? אתה לא אמרת למחוק את עזה? אתה רוצה שאני אקרא, ודאי שאמרת למחוק את עזה.
טוב, אמרתי.
ודאי שאמרת. אמרת למחוק את עזה. אני אמצא לך את ההקלטות של זה. אז מה אתה יותר טוב ממנו שאתה קורא לו דביל, שהוא אמר שצריך להרוג את כל העזתים? אתה אמרת למחוק את עזה.
יש איזה דיון שבו לא תגיע אליי? מי אני?
למה אתה מותר לך לקרוא ציוצים שלי, ולהגיד מה אמרתי בפטריוטים, ולהשמיע לי כל מיני הקלטות שאמרתי ולי אסור? לא הבנתי על דברים שאמרת פה.
קודם כל מותר לך.
מותר?
הכל מותר. יפה. אני שאלתי את עצמי רק, מה הרלוונטיות? גם אם אמרתי למחוק את עזה...
אתה קורא לו דביל, אז אני אומר, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים.
קודם כל, שכחתי דביל אחד. לא דביל. אידיוט מושלם.
אוקיי, זה דבר, הייתי רק בגימל,
אבל בסדר, לא, אתה דלת די כמה שאתה רוצה, שכחתי צביקה פוגל, שהוא הכי מפתיע אותי, הוא היה תת-אלוף בצבא, אלוהים יודע איך, קודם נחיה את חמאס, מיד נטפל בחיזבאללה, ולכינוח נעשה סדר בבגץ, לכל אחד יש את הזמן שלו, סבלנות, טוב, זה אירוע אחר, זה לא קשור לבית הדין הבינלאומי, אבל מדובר באדם שמבייש את עצם הקיום שלנו פה.
אוקיי, עכשיו, תכף נגיע גם לעניין הזה, אתה מזכיר לי בבקשה. אם מישהו יכול לשלוח לי בבקשה את הדברים של קרמי גילון, את הסינק של קרמי גילון, תודה, וגם את הסינק של יאיר גולן, תודה. ב', די אני בדלת. מה קרה? ודאי שלעודד הגירה מרצון. מי שואל את האמריקאים בכלל? אתמול הייתה אצלנו עומר פצישניה, כך קוראים לה, פצישניה, לא יודע, זאת שדיברה פה אתמול, אבל אתמול דיברנו איתה שתי דקות פה, היא באה אתמול לפטריוטים, תקשיב, איזה הופעה נתנה, חליה לאללה, אני מציע לכולם לראות את זה בטלגרם אצלי, את ההופעה שלה, וואו, חבל על הזמן, שני דברים, אחד המילואים ניקים, אחד, לקחת שטח, היא לא דיברה על הקמת יישובים, אני מדבר על הקמת יישובים, ודאי שמצד האמת צריך להקים יישובים, חד משמעית להקים יישובים.
מה זה מצד? לא הבנתי.
מצד האמת. מצד האמת, ודאי. ודאי להקים יישובים. שישלמו. יש מחיר שהם לא ישלמו, שהם לא צריכים לשלם. ודאי שלהקים יישובים, זה מצד האמת. ודבר השני, עידוד הגירה, ודאי. מה קרה? 6-7 מיליון סורים התפזרו בעולם בעקבות המלחמה שם. אי אפשר 2 מיליון עזתים שיפוזרו? מה קרה? מה הבעיה להגיד את זה בכלל? למה אנחנו צריכים את העזתים האלה? כי העולם דואג להם שיקח אותם. אנחנו צריכים לדאוג להם, לעזתים האלה? כל העולם, לפזר אותם בכל העולם, ייצאו עזתים. ודאי שלהגיד את זה. חד משמעית, לשנות את דיסקט, זה צריך להיות מדיניות של, של ממשלת ישראל. הגירה מרצון של עזתים. חד משמעית. ובמקום כל העזה הזאת, להקים שם עיר עברית. עיר עברית. רבי נתן העזתי היה מעזה. תלך דוגמה, כן?
היו שם כאילו... היה לנו פה מרואיין שהיה מעזה.
נכון, שהמשפחה שלו, גם רבי ישראל נג'רה קוראים לו, מה שם הפרטי שלו, נג'רה, זה שכתב את יא ריבון, יא ריבון עולם ועולמיה, אנטו מלכה, מלך מלכה היה, נדמה לי שאת השיר הזה הוא כתב, אם אני לא טועה. כן, ודאי, מה זה, מה השאלה בכלל? מה השאלה? לחסל! להשמיד, לגרש, להתיישב, לחדש, אחרי מה שהם עשו לנו, לא לשכוח. להתאם. כל יום מאז השבעה באוקטובר הוא שהוא השבעה באוקטובר. כל יום מאז השבעה באוקטובר הוא השבעה באוקטובר. על הנאצים היית שואל אם בכלל לא לחסל אותם? לא צריך לחסל, אתה אמרת שהם נאצים, נכון? אז מה עושים עם הנאצים? לחסל. אז אני אומר, אוקיי, אני לא מחסל את כולם, אני מגרש אותם. מה יותר אומני מזה? אני נותן פה פתרון אומני. זה רק בגלל שאני דוגל בזכויות אדם. בגלל שאני מוסרי. בוקר טוב.
מוסריות זה שמך השני. טוב, קודם כל, בלי קשר... אני מקווה שזה הייתה מנת ההתלהמות היומית ונסתפק בזה, אבל אני לא בונה על זה, אני מתאר לעצמי שתשתלח, תמצא במי להשתלח גם בהמשך, אבל קודם כל, כתב החרדים של גלי צהל, יואלי ברים, חושף הבוקר את המספרים, רק 182 חרדים התגייסו השבוע למסלולים הקרביים החרדיים, מתוך יעד של 232, אכזבה גדולה למול ציפיות גבוהות והרבה אוויר חם. אני מקווה מאוד שזה יתהפך מתישהו, אינשאללה. עכשיו לגבי מה שאמרת. קודם כל, מה שאני אמרתי. אני בסך הכל עיתונאי, אני לא נבחר ציבור, אני לא חבר בקואליציה, ולכן האמריקאים פחות מתעניינים בדעתי, יותר מתעניינים בדעתם של החבר'ה שאתה מצטט. שתיים, כן, חמאס זה ארגון נאצי. ואני חושב ככה עוד לפני השבעה באוקטובר, ואני אף מטיף להשמיד אותם הרבה זמן, שנים הרבה, כל השנים שנתניהו מימן, אני הטפתי להשמיד אותם, כך או אחרת. לא התכוונתי ולא למחוק את... אין, הבעיה שלך שאתה לא מבין שישראל היא מדינה, היא לא ארגון טרור. אתה תעשה הכל כדי שמתישהו נוכרז גם אנחנו כארגון טרור, ואז יהיה פה נורא כיף. והדרך שבה אתה מדבר עכשיו על האמריקאים, כשאתה לא שווה אגורה שחוקה. אתה זוכר את הגרוש היה בחור? אתה לא זוכר, כי לא היית וגם אני לא. גם את זה אתה לא שווה
לי אמריקאי. זה לא היה גרוש, זה היה מיל. מיל ארץ ישראלי.
לא יודע, יש שירים כשבגרוש היה חור. לדעתי זה היה גרוש, אבל אני ממש לא בעניין להתווכח על זה, אוקיי? שהיה מיל, שיהיה פיל, ועדת פיל, אתה זוכר אותה?
הבן שלי פעם מצא במערה, היינו בטיול במדבר יהודה, וישבנו באיזה מערה, והבן שלי מצא מיל עם חור.
כותבים לי, קודם כל זה יכול להיות שזה שווה הרבה
כסף. היה בין 3, 4, 5, משהו
באיזו דומה. כותבים לי אנשים שמבינים שנתן הזאתי אכן היה מעזה, אבל הוא היה שבתאי והמשיך שקר.
נכון, הוא היה זמן של שבתאי.
וזה כל כך מסמל את מה שאתם עושים. הרי בסוף, היי שהייתה אצלך הפטריוטים ומחאת המילואימניקים, ולשבור ולהרוס ולהגלות ולהשמיד. חבר'ה, יש בראש הממשלה פה, קוראים לו נתניהו. יש לך אליו, מי שאל אותך אתמול? שאל אותך אתמול, מישהו השמיע לי קטע ששואל אותך אם יש לך קשר לנתניה? לא, אצלנו פה, איך קוראים לו? יהודה שפר. אז תעביר את הבקשה לנתניהו, בגדול, אתה לא שווה, אתה, אני, גרוש עם חור בלי האמריקאים. וראינו את זה בצורה מרהיבה בשבעה באוקטובר. מרהיבה, הם חשו פה לעזרתנו במהירות האפשרית, אחרת אלוהים יודע איך הייתה היום נראית תל אביב, עם כל האיראן וכל החיזבאללה, עם מה שקרה לנו עם חמאס, שזה חלש פי 30 קרה לנו. ואתה לא מתייחס כל מה שאני אומר, אתה חי באיזשהו תדר, וזה נחמד, בפטריוטים זה עובד.
למה אני הסיפור?
כי אני מתווכח איתך הרגע, אוקיי? אז תנסה להקשיב. אני לא, דעתי אז הידוע, היא הרבה יותר גרועה מדעתו של נתניהו, אני לא מימנתי את החמאס 18 שנה. אני אומר, חוזר ואומר, הוגשה תלונה קשה, בטריבונל שאין לנו עליו שליטה, עד כדי כך שנבהלנו אתמול, כן, ממשלת הימין על מלא שלך, והחלטנו אפילו להשתתף בטריבונל. על רקע זה, האם אתה מודע לזה, הנה אני אקרא לך אפילו מתוך הידיעה, הפרופסור למשפט חוקתי, יניב רוזנאי, שאנחנו מכירים היטב, אבל זה לא קשור עכשיו להפיכה, זה פשוט לא יאמן, הוא כותב. דרום אפריקה פנתה ל-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק, בתביעה שישראל מבצעת רצח עם. לבית הדין סמכות שיפוט מכוח האמנה למניעת רצח עם, שישראל חתומה עליה. אחד הדברים הכי קשים להוכחה במקרים מהסוג הזה הוא הכוונה. וכתב התביעה מלא בהזכורים של אמירות של בכירים בממשלה ובקואליציה, על מחיקת עזה, השמדת זרע המלך וכו'. לך תסביר בחול ששר כזה וכזה לא קובעים מדיניות. ההשלכות של החלטה של ה-ICJ על ישראל, אם חלילה תתקבל, הן דרמטיות במידה שקשה לי אפילו להתחיל לתאר פה. ושוב נבחרי ציבור אבילים, זה הוא אומר, אני אומר אבילים, אידיוטים, חסרי אחריות ודבילים, מובילים אותנו לאסון קולוסלי. תלמדו משהו מבן גוריון.
אני מציע
הוא לא דיבר, הוא עשה.
אני מציע...
הוא עשה דונם ועוד דונם, עז ועוד עז, חומה ועוד מגדל, וגם לא מעט ערבים שצררו את צרורותיהם, ועברו לצד השני, כי זו הייתה מלחמת קיום. פשוט, דבר פשוט, אני מסיים, עיקרון פשוט, בכל מה שקשור אליך ולנתניהו, לדבר פחות, לעשות יותר.
אני מציע גם לפרופסור הנכבד רוזנאי, וגם לך, טיפה פחות להתרגש, טיפה פחות להיות בתבלה, בסדר? כלומר, זה יפה שדרום אפריקה הגישה תלונה לבית הדין לצדק, ושיש שם ציטוטים של כל מיני אנשים שדיברו על מחיקת זרע המלק. עדיין אנחנו מדינה דמוקרטית, עם סמכויות, עם רשויות, שיש מי שמנהל, יש מה שעשו בשטח. בוא, כאילו אנחנו עכשיו במלחמה, ועם מה שעשו לנו, עם כל הכבוד לבית הדין לצדק, כן? לא הייתי מציע להיכנס בשלב זה, לפחות לא בשלב זה, נראה איך דברים התפתחו, אבל לתבלה וטיפה להתרגשות יתר, כן? וקצת פחות לעשות רעש עם הידיים במים, בסדר? תודה רבה. אמר, הוא אמר, משה סעדה אמר, מה יהיה עכשיו? אוי אוי אוי, יוסי גרטמייסה, משה סעדה אמר, מה יהיה? בוא, תרגיע, תרגיע, בסדר. מה עם ארורי? הבנתי שהוא ביטל את ההגעה שלו לקהיר בשבוע הבא.
לא נכון, שוב אתה מטעה את הציבור, כי הם מחפשים אותו שיאשר והוא לא עונה.
הוא לא עונה, הוא לא זמין כרגע?
לא זמין.
אולי נחש אותו נחש.
אולי הקץ. לא מבין למה אנשים צוחקים מזה, אבל לפני הרורי, לא לפני, התחלנו עם הרורי.
אני חייב את השיר הזה, תמצא לי בבקשה את השיר הזה, אולי נחש אותו נחש, חייב להשמיע אותו לבן.
בסוף, אבל אתה יכול להשמיע לי אותו על חשבון התוכנית, תקשיב רגע.
כן.
אני אבל מבקש ממך לא להיפגע עכשיו, בסדר?
אני אשתדל.
לא, תשתדל. תשקיע פעם אחת בשביל מאמץ.
רגע, אבל אני דיברתי נורא מעט זמן.
אז אני עונה לך עכשיו במשפט.
כן.
מבן אדם שהציע לנו לא להיכנס לתבהלה לפני השבעה באוקטובר, קשה לנו לקבל שוב את ההצעה הזו. אחד, פשוט קשה לנו. אנחנו אומרים, בכל זאת, ינון מגל, הוא איש רציני, הוא יש לו טלוויזיה וזה, ועדיין אני נזכר שאפילו את נתניהו שאלת אם התבהלה מוצדקת, והוא אמר לך שלא. והדבר הנוסף הוא שלא אני נכנסתי לתבהלה, מדינת ישראל תחת נתניהו נכנסה אתמול לתבהלה והודיעה לטריבונל הזה שהיא משתתפת בדיון, היא באה להישפט. ומכיוון שכבר יש לנו כתב אישום, אז אנחנו קצת מבוהלים ממנו, אתה יודע. אז בסדר.
כן, בוא, לא צריך להתרגש, כל דבר. אוסטיגר את המייסה.
כולה חמאס, אז נעביר להם 30 מיליון דולר.
הטריבונל, הטריבונל.
מה הם כבר יעשו עם ה-30 מיליון דולר האלה?
טריבונל.
תקשיב רגע לציוץ של אלמוג בוקר, שאתה תזדהה איתו בטח, כי אתה ימין על מלא, והגיע הזמן שנביא לפה ממשלה כזו. תגידו, אתם עובדים עלינו בעיניים, יש צילום של שלט לצד הדרך שם בעוטף, דרך בטוחה, הקמת קירות הסתרה ושביל אופניים לאורך כביש 34 ו-232. מצייץ אלמוג, תגידו, אתם עובדים עלינו בעיניים, נראה לכם שמישהו יסכים לחזור שוב למציאות של השישה באוקטובר? קירות הסתרה זה לא הסרת איום. קירות הסתרה זה השלמה עם כך שביום שאחרי האיום יישאר כאן. משרד הביטחון, אם אתם רוצים שהתושבים יחזרו הביתה, תעצרו מיד את העבודות האלה, ואם אין לכם מה לעשות עם הכסף, מכיר כמה יישובים שנפגעו בשביל באוקטובר וממתינים לאישור תקציבי. זו הדרך. ולא להתחיל להגיד, להרוג את כל האזתים, כמו האידיוט משה סעדה. סליחה, משה, אני מתנצל, אבל מה לעשות, מי שהולך כמו אידיוט ומדבר כמו אידיוט, ומתנהג כמו אידיוט הוא אידיוט.
ומי שמקלל זה מעיד עליו. אני רק נכון. מציע לאלמוג בוקר.
מי שמקלל הוא מקלל.
אני רק מציע לאלמוג בוקר, בתור כתב תחום אזורי, שידע שהשלט שהוא העלה בציוץ, הוא מלפני חצי שנה. ולא חדש, אז לא כדאי להעלות פייק לרשת ולייצר תבהלה שגרמה לאנשים לכתוב על השלט כל מיני דברים שלא התפקחתם וכל מיני דברים כאלה. זה שלט ישן, לגופו של עניין הוא צודק, הוא צודק באופן בסיסי שלא צריך להתמגן, צריך לתקוף, וזה נכון לגבי כל מה שקרה לנו בשנים האחרונות, כל הגדרות מסביב ליישובים, כל ההתמגנות, כל מה שקרה לנו עם כיפת ברזל, ששיבחנו כל היום את כיפת ברזל, אם לא הייתה כיפת ברזל, היינו דופקים אותם פי 100 כבר לפני 20 שנה, או מתי שנוצרה כיפת ברזל הזאת לפני 10 שנים, או מתי שזה לא יהיה. כן, לא הגנה, התקפה, שהם יהיו בהגנות. יש בפרשה עם המרגלים, שמשה שולח את המרגלים לטור את הארץ, אז הוא אומר להם שיבחנו אם הם במבצרים הם או במחנים, כלומר, האם יש להם חומות מסביב ליישובים, ורש"י מפורש כותב, האם יש להם חומות מסביב ליישובים, שאם יש להם גדרות, חומות מסביב ליישובים, הם חלשים, ואם אין להם חומות מסביב ליישובים, הם חזקים. ומה אנחנו? כל היישובים שלנו מלאים גדרות והגנה. למה? כי אנחנו חלשים. שהערבים יתמגנו, שהערבים ישימו גדרות מסביבם, שאנחנו נתקוף. הכל פה הפוך. כל מי שאומר, אז ישר הוא מתלהם. הסעדה אמר, אוי אוי אוי, הוא מטומטם, זהו, דביל. לא, שהם יהיו עם גדרות, שהם יפחדו. בדיוק הפוך. טוב מאוד שהוא אמר, טוב מאוד שאומרים לגרש אותם, טוב מאוד שמכניסים להם מכות, מתרגש לי מהטריבונל, אוי אוי אוי, מה קרה? מה קרה? כל היום אתם דואגים, ראיתי את החבר שלך, עומר דנק, כן, דנק שן, עומר דנק פרסם אתמול גם כן ציוץ, תרשה לי לצטט אותו, אנחנו לא שמחים על חיסול אויבים שרוצים לפגוע בנו, זה כורח שאולצנו לו לצערנו כדי לסכל איום ולא שמחת נקם, ריצת הפוליטיקאים לברך בלי שישראל לקחה אחריות לפעולה, זה חטא על פשע, מר דנק, בעבוד רשעים רינה, תתקדם, אנחנו שמחים במפלת האויבים שלנו, שכתוב לא, איך זה, לא תסביר, בנפול אוליבך לא תשמח, איך כתוב, אני כבר לא זוכר, כבר התבלבל לי כל הג'יירו, אז זה על יהודים, לא על גויים, אויבים של עם ישראל כשהם נופלים, שהם מושמדים, מצווה לשמוח. לשמוח, לחגוג, להרים כוסית. מה קרה לכם? מה קרה לנו? מה זה הטמטום הזה שהשתלט עלינו? אנחנו כבר לא שמחים שמישהו שרצה, שהשמיד יהודים, שרצח יהודים, שהכווין לרדת, אנחנו כבר לא שמחים שחיסלו אותו? לאיזה רמה של טמטום הגענו, באמת? מה זה הבילות הזאת? אתמול מישהו אמר לי בתוכנית שבפרס, כשהמן נקלע על העץ, כל היהודים שמחו, אז אמרתי לו, בסדר, אבל שם זה לא היו אשכנזים. סליחה על היציאה הגזענית שיצא לי, לא התכוונתי. לא התכוונתי לפגוע בעדה היקרה שלי. מתנצל. תן לי לשים לך שיר קצר, בבקשה. תודה.
טוב, טוב, מה נשמע? תשמע, אני הייתי מתחת העץ של הטין, אולי נחשתי נחש, אולי קרסתי קרץ, לעדן טוב, מה נשמע? לעדן טוב, מה נשמע?
אני חושב שהשיר מתאים מאוד לטקסטים שלך מתחילת השעה. באותה רמה.
תודה.
בבקשה.
לא יצחק.
אגב, השלט לא בן חצי שנה, השלט של אלמוג בוקר. כמה אתה יודע למה אני אומר את זה?
כמה הוא?
כי שלחו לי עכשיו הודעה של משרד הביטחון מיום ראשון על השלט הזה.
שמה?
משרד הביטחון וצהל ממשיכים בעבודות להסתרת צירים חשופים לירי ישיר ב-14 מקטעים בעוטף עזה. דרך בטוחה אינו פרויקט משותף וכו' וכו', לפרט נתיבי ישראל, נועד להיים. זה מיום ראשון.
לא.
העבודות החלו היום במרחב כפר עזה ויורחבו למקטעים נוספים.
אבל השלט קיצר, השלט הוא מלפני כמה חודשים.
השלט הזה, אתה לא תלמד, תסלח לי, כן, את אלמוג בוקר על השטח שלו. הבן אדם שולט בשטח שלו ביד קשה.
שיבדוק את זה, תחזור אליי.
והוא לא צריך לבדוק את זה. עכשיו, משפט אחרון נשבע, כך אותי אפילו לפוליגרף, כל קונספציית ההכלה, קירות ההסתרה,
ביבי. ביבי.
זה רק ביבי. מה לעשות? אבל זאת עובדה, אפילו ביביסטים יודעים אותה.
אוסלו, ההתנתקות, חברון, גלעד שליט.
לא, 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 סליחה, אני לא אתן לך, אני לא אתן לך לפגוע בנתניהו. את אוסלו נתניהו לא הביא,
בר אילן,
אבל הוא אימץ.
טוב,
אימץ. ויישם.
הוא מותר לאמץ עכשיו?
יוד יוד סין מם.
לפי החלטת בגץ מותר לאמץ עכשיו גם...
רק אם אתה הומו.
אז מקווה שאתה לא רומז פה ש...
אתה רוצה לאמץ אותי?
כן. אתה צריך איזה חיבוק. אתה צריך איזה חיבוק.
יש מצב. אתה יודע מה? יש מצב. עכשיו אני עונה לך ברצינות. יכול להיות שחיבוק יפתור הכל. אבל לא ממך כמובן.
אבל מה קורה בזוגיות שלך? אתה עם האיש, האחות של האיש, הבת של ההוא, אתה עדיין איתה?
איזה האיש?
כל השמועות.
אשכרה לא מכיר שמועות. באמת, שהוא אומר ברצינות.
מה, על הזוגיות שלך?
כן.
אתה בזוגיות?
לא.
היית אבל... מהמשפחה ההיא?
לא, לא, זה היה אישה מדהימה וזה היה קצר וזה לא ממש היה זוגיות, ואני לא בזוגיות. אם אתה רוצה לצאת איתי תגיד.
זה לא היה ממש זוגיות, מה זה היה, זיזות?
אני לא שותף פעולה עם השיחה הזו, אבל אני בן אדם עם רף מוסרי מאוד גבוה, יותר מדי לדעתי אפילו. לא, אני לא בזוגיות, אתה יודע למה אני לא בזוגיות? תקשיב, כי אין לי זמן, כי יש לי אותך על הראש, ואת המלחמה הזאת, אני, אתה יודע, זה מצחיק, אבל אני תמיד, כששואלים אותי, ולמה וזה, ואז אני אומר, נזכר במה שערפת היה אומר כל השנים, ועכשיו אני שוויתי את עצמי לערפת, שהוא נשוי למהפכה, אתה זוכר את זה?
לא.
עד שהוא התחתן עם סוע. כן, כן, הוא היה, למה ערפת רווק? בוא נאמר, אנחנו יודעים למה ערפת היה רווק, כן, זה לא לרדיו, אבל התשובה הייתה, אני נשוי למהפכה, אז אני נשוי לך, או למהפכה,
הבנתי.
או למלחמה, או למה שתגיד, הבנתי. אין לי זמן.
אוקיי, אני חושב שזה היה...
טוב, סיבכת אותי, בהחלט... כי הזוגיות הזאת מקשיבה לנו.
אוקיי.
זאת אומרת, זאת שהתכוונת אליה, כן.
וואלה, סור לדש.
דש, והיא אפילו מזהירה אותי.
תגיד לה, סחתן על ההחלטות האחרונות שהתקבלו.
איזה סחתן על ההחלטות האחרונות?
לא משנה, היא הבינה, הכל בסדר. היא ואני מבינים אחת את השני.
אני שמח. אני בעצם לא שמח.
אוקיי. מיכל קדוש פרצה פה לאולפן. היא טוענת שיש לה דיווחי תנועה. אין לי מושג אם זה נכון, בוא נראה.
בוא נבדוק.
טל אברהם, שלום.
בוקר טוב, ינון, בן.
מה קורה?
בסדר, אתה יודע, ממתינים לראות מה ההשלכות, ובינתיים דברים מתנהלים כרגיל. אתה יודע, אבל דברים יכולים להשתנות מהר.
מה הערכת העבודה, הרי נניח לפני תקיפת הכור הסורי הייתה הנחת X, וכולל אמן אז המציא את המושג מרחב ההכחשה, לתת לאסד אפשרות להכחיש שהיה דבר כזה, ואז לא לפגוע לו בכבוד. ההנחה של הדרגים, של אמן נניח, הייתה שמה הסיכוי שנסרה למה מצטרף בכל הכוח?
אני חושב שהערכה שהצפויה שתהיה תגובה, אבל אולי אפילו מהדברים אתמול הרי אתמול ששמענו את דובר צהל, הוא כמובן לא התייחס האם כן ישראל או לא ישראל עומדת מאחורי החיסול, אבל הוא כן העביר איזשהו מסר. ואמר, הזירה המרכזית שלנו עדיין עזה. זאת אומרת, לפחות על פי תפיסת העבודה, הרצון לפחות של ישראל הוא להמשיך להיות ממוקד ברצועת עזה, אבל נדמה לי שלאחר 90 כמעט יום של לחימה, שבה, לפחות על פי ההתפתחויות, הייתה כבר תחושה של די סטטיות, כלומר, בטח בזירה הצפונית וכדומה, אבל בהיבט מסוים, המשך של אותה פעילות צפויה של ישראל, שהתקיימה על פי מה שהעריכו בהתחלה, בלי שהיו התפתחויות דרמטיות, נדמה לי שכולם מבינים שהסיפור הזה, שכאמור, אין עליו לקיחת אחריות ישראלית, אבל האירוע אתמול, מעבר לחיסול של אל-ערורי, שזה כמובן איש חשוב ובעל משמעויות מבצעיות וכל מה שאפשר להגיד על העניין, זה למעשה מעמיד פה פרק חדש של צומת קבלת החלטות, שכרגע ההחלטה היא של חיזבאללה ונסראללה. מצד הוא מגיב לתוך האירוע
בוא,
הזה.
בזמנו הוא אמר שתהיה תגובה ברורה ומהירה, מהירה היא כבר לא תהיה. מהיר זה כבר לא יהיה. והיה דיווחים אתמול שהמירו על תל אביב בלילה, זה לא קרה.
אנחנו מדברים הרבה על קונספציות בצד שלנו ובצדק, ודיברנו על זה הרבה גם בתוכנית הזו. אבל נדמה לי שאתה מסתכל על ההתנהלות של חסן אל-ערורי, ובחירי החמאס שם שהתנהלו ברוב הדחיה, גם הם היו תחת איזושהי קונספציה אחרת. קשה מאוד להסביר כיצד אתה משתמש באותו משרד, כיצד אתה תופס את העובדה שאתה כאילו מוגן לחלוטין מכל יום וכדומה, נדמה לי שגם הקונספציה הזאת אתמול נפלה. לגבי תגובה מהירה או לא מהירה, אני לא יודע אם זה המבחן העיקרי, נון. אין ספק שגם התחושה הישראלית, מבלי להיכנס לפעולה ומי עומד מאחוריה אתמול, אבל נדמה לי שהתחושה הישראלית הייתה לאחר כמעט 3 חודשים, שבכל מקרה אנחנו נמצאים בצומת קבלת החלטות לגבי הצפון. כלומר, אי אפשר לאורך זמן להמשיך על אותו הקו, גם אם הפעולות שלך יותר משמעותיות בנזק שאתה יוצא לחיזבאללה, בסוף הוא לקח כבן ערובה את אזור הצפון, ולכן אני חושב שהחיסול אתמול, ששוב, אנחנו לא נכנסים לכתובת, מעבר לעובדה שמדובר באיש בכיר, שטוב שהוא כבר לא איתנו יותר וכדומה, הוא למעשה רק האמצעי, הוא רק הכלי. לתוך העניין הזה, והדבר המרכזי פה הוא בעולם המצרים שבין ישראל לחיזבאללה, ולשאלה של בן, בתחילה, אני מניח שמי שלוקח קבלת החלטות כזו, לוקח גם בחשבון שיכול להיות שבשלבים הבאים, זירת לבנון תהפוך להיות הזירה המרכזית ולא הזירה שלנו.
תגיד, מה זה הרעשים האלה?
איזה
תגובה של חיזבאללה. איך רואים בישראל את החזרתה של ג'רלד פורד, נושאת מטוסים אחת מפה, חזרה מערבה? זה אותי זה קצת מבאס להגיד את זה.
אני לא חושב שאני מבטא בשאלה את התגובה הישראלית, אני לא חושב שאהבו את זה, אבל אתה יודע, הבירוקרטיה האמריקנית יש לה את הזמנים שלה, יש לה את ההתנהלויות שלה, יש לה את לוחות הזמנים, דרך אגב, לפעמים זה עניין של משמרות,
נכון.
לפעמים זה עניין של כמה זמן יכולה להיות נושאת מטוסים בחוץ. תזכרו דרך אגב שאנשים שמשרתים על נושאות המטוסים הללו, לא רואים בית במשך חודשים ארוכים, יש להם את העניינים האופרציביים שלהם.
אגב, מבצעית יכולה להיות בחוץ 200 שנה, אבל לא הכל מבצעי, כמו שאתה אומר, יש שם אנשים,
יש שם זלוזים,
הבירוקרטיה האמריקאית זה מכונה מופלאה שקשה
ממש, לפעמים ממש להבין ככה, אותה. ממש, ממש ככה, ופעלה צריך לומר, באופן מאוד מאוד מהיר, שהיא ראה שסך הכל ארצות הברית הייתה ארוכה לאפשרות של התפתחות של מערכה רב-זירתית, כן מנסים ואומרים בכל גורם שאני משוחח איתו שאין פה איזה איתות או מסר אמריקני מכוון. בכל מקרה, אני חושב שדברים יוכיחו את עצמם בהמשך, אבל האמריקנים לא, לא מתכוונים לצאת מהמזרח התיכון, נדמה לי שזה המסר המרכזי. ובאמת, השאלות הגדולות, באופן קצת אבסורדי, החיסול הזה, שהוא בעל השפעות על זירת המלחמה כולה, הוא פחות משפיע כרגע על זירת המלחמה בעזה, הוא עשוי להשפיע יותר על זירת המלחמה בלבנון, ואולי גם יהודה ושומרון בהשפעות המיידיות, שפה נצטרך באמת לעקוב כמה ימים לראות לאן זה מתפתח, אבל צריך להגיד בצניעות, כשמקבלים החלטה כזאת, אי אפשר לדעת בוודאות לאן היא תוביל, ולכן יש פה שאלות מאוד מאוד גדולות, דרך אגב, גם סוגיית החטופים, אם ישפיע, לא ישפיע, ושאלות גדולות נוספות, בניהול הסיכונים, אני יכול רק להניח שמי שמקבל החלטה כזאת, העריך שבאופן מיידי זה לא יוביל למלחמה בלבנון.
למלחמה בכיף מלא. תגיד, מישהו דיווח שסולימני היה מהמתנגדים היותר תקיפים לעסקת שבועים חדשה, זה נכון? זה קשור? אולי להוריד אותו כדי לפנות את הדרך לעסקה? לי זה לא נראה הגיוני.
אתה מדבר על סולימני או...
סליחה, אני לא מדבר על סולימני.
לא, אני אגיד לך משהו מעניין.
אני מדבר על ארורי, סליחה, אני פשוט בדיוק מחפש עכשיו.
לא, אבל...
אתה יודע למה אני אמרתי סולימני? כי התאריך, היום זה יום חיסולו, היום זה יום השנה.
אתה יודע שגם נערכתי לקראת השיחה איתכם, וחשבתי על סולימני, ולפני שאני אענה לך לשאלה, אז תראו רגע משהו לגבי דמויות בחירות, ומה משמעותם. הרי אין ספק שהחיסול של סולימני, כמו החיסול גם הזה, בעצם קצת יותר קטן, עם כל הכבוד לרורי, הוא משפיע, הוא יכול לשנות דברים וכדומה, הוא לא שינה את הוקטור של מה שהאיראנים רצו לעשות פה בארבע שנים האחרונות. ולכן לכל מי שרואה בחיסולים הדרך היחידה לפגוע ולגרום לשינויים, כדאי לזכור גם את הדבר הזה, שאתה רואה שארבע שנים האחרונות, איראן בדרך שלה לעשות את הטבעות האלה סביב ישראל, הצליחה סך הכל גם אם היא נפגעה בדרך, הסוגיה דרך אגב היא גם לכל נושא המב"ם, המערכה בין המערכות, כלומר, לשאלה הזאת של דמויות, בחירות וחיסולים, צריך תמיד לזכור את הדבר הזה, ולכן אני אומר שההשפעה המיידית היא יותר על זירת המלחמה. אני לא חושב שלמי שאמרת עכשיו יש השפעה מכרעת, לרור הייתה השפעה מכרעת קודם על נושא החטופים, ואני גם לא חושב שמותו עכשיו, חיסולו המוצלח, ישפיע באופן מוחלט על עסקת חטופים. אני חושב שאולי בטווח הזמן המיידי אנחנו רואים את השיח עכשיו, אבל גם ככה היינו רק בשלב הגישושים, בסוף בסוף השיקולים יהיו שיקולים של הזרוע הצבאית הפנימית בחמאס, לאור תמונת המצב שלהם והבנה לאן, מה האינטרסים שלהם בכל שלב של הלחימה.
אוקיי, טל אברהם, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
פרסומות. דיווחי תנועה? אין דיווחי תנועה. בוא נגיד
הדובר הצבאי של החותי מודיע על הודעה חשובה בשעות הקרובות.
חשובה, בוא. כן, אוסטיגר תמייסי, החותים. קצת עלה להם לראש לחותים בתחושה שלי.
כן, איחודים, איך קוראים לו?
התלהבו מעצמם. יש תחושה שהתלהבו מעצמם, לא?
מצד שני, יש תחושה שזלזלנו בהם, תימנים, אתה יודע, וזה, אבל בסוף זה חתיכת ארגון מצויד, מאומן, עם יכולות, שהשתלט על תימן, ויודע לשגר לפה טילים בליסטיים. אני לא הייתי מתנשא עליהם כל כך.
רק לא? קצת?
בקטנה.
תודה, דיווחי תנועה. שלום לסלמן חליל דגש, סבא של סמל ראשון, סופיאן חלד דגש.
שלום לך, אדוני, רק לתקן את השם, זה סולימן, לא סלמן. כן, אני הסבא של סופיאן.
צריך להגיד שסופיאן נהרג בצפון הרצועה כתוצאה משיגור טיל נונטט בדרג' תופח בצפון הרצועה, בין 21 מאתם ממרר.
נכון.
אז קודם כל תנחומים, אנחנו מחבקים אתכם ואת המשפחה על האסון.
תודה, תודה אדוני, תודה.
ספר לנו על סופיאן.
מה אני אגיד לך, סופיאן מלאך עלי אדמות, אדם אוהב, אהוב, אהבת חינם, מחייך כל הזמן, מנומס, גדל בבית של תרבות עתינה, תרבות של אהבת חינם. היו לו חלומות, היו לו הרבה תקוות בחיים, אבל לצערי הרב, אתמול הוא נפל. אסון טרגי שאנחנו מתקשים לעכל וגם לסבול את זה. זה לא קל שאני, הוא הנכד הראשון שלי, וממש היה גם כמו חבר שלי, שתמיד שוחחנו, תמיד חייכנו, תמיד היה, אנחנו גרים ממש אחד ליד השני גם, ושיתף אותי בכל החלומות שלו והכוונות שלו להתקדם, לעשות משהו בחיים, להנות מהחיים, אוהב חיים, ניסה כל חייו כשהוא ילד, כשגדל, להנות מהחיים.
הוא היה בהנדסה.
כן, הוא היה בהנדסה קרבית, והוא בן יחיד. נכון שיש לו שתי אחיות, אבל כזכר הוא הבן היחיד. ואי אפשר להקל את זה. תראה, 88 יום בעזה, אנחנו כל הזמן עם יד על הלב. ובסוף הגיעה הבשורה קשה מיותר. איבדנו אותו.
מה מנהגי האבלות אצלכם, אצל הדרוזים? אצלנו יושבים שבעה ויש 30 ויש שנה?
לא, אנחנו, אצלנו, קודם כל אחרי הטקס הקבורה והתפילה על המנוח, אנחנו יושבים 3 ימים בבית העם, ולאחר כך בבית, זה יכול למשך שבוע או קצת יותר, תלוי כמה אנשים שבאים, אבל מבחינת אין לנו 40, אין לנו את הדברים האלה, רק אחרי שקוברים את...
כאילו זה לא מוגבל בזמן, אני זוכר שאנשים עוד חודש אחרי שנפל המגד שריון הדרוזי, עוד עלו למעלה, בדיוק, עוד עלו...
אבל המסה הגדולה של האנשים שבאים זה בשבוע הראשון. אחר כך יש אנשים שמתחילים גם לבוא, ו... אבל בכמויות פחות מאוד ממה שיהיה במסה הראשונה, בשלושת הימים הראשונים במיוחד.
אם היית יכול להגיד עכשיו משהו לראש הממשלה או לממשלה?
אני יכול להגיד דבר אחד, אני מקווה שסופיאן יהיה אחרון החללים או הקורבנות שיפלו במלחמות, ושיהיה כבר שלום בין שני העמים, כי אין פתרון מלבד שלום. אנחנו 75 שנים בלחימות, משהו לא יתואר, זה לא חיים, אי אפשר לחיות ככה, צריך לעשות שלום. ולראש הממשלה ולאחראים על המחדל שהיה, כל אלה שנפלו זה בגללם, אנחנו משלמים את המחיר פה בעדה הדרוזית. אני רוצה להגיד לך ששילמו העדה הזאת מיטב בניה, ובסופו של דבר אנחנו נתקלים בחוק הלאום, בחוק קמיניץ, בכל האפליה והגזענות שלא נסבלת, ולא יודע איך אפשר לחיות במדינה שאנחנו של מאות ואלפי שנים פה, אנחנו פתאום לא אזרחים בה, והיא לא שלנו, ואנחנו כאילו טרמפיסטים, ומתי שרוצים אומרים לנו תרדו מהרכבת או תרדו מהאוטובוס. בחייך, איזה מדינה נאורה, איזה מדינה דמוקרטית יכולה להגיד שהיא דמוקרטית בצורה כזאת, איך אתה, אפשר?
אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אתה מרגיש שהמלחמה וששוב הוכיחה, למרות שזו קלישה, שיש ברית דמים בין היהודים לדרוזים?
לא, אדוני.
רגע, אנחנו... אני רוצה לשאול שאלה, שנייה.
בבקשה.
האם אתה מרגיש שבעקבות זה, וכולנו בוכים איתכם ואתם איתנו, למשל הפעולות שעושה שר הפנים משה ארבל, יש כאילו תזוזה גם בחוק קמיניץ, כל מיני דיבורים ודברים שאומרים, אני לא יודע אם בתכלס מרגישים את זה, השאלה היא מה אתה חושב, אם יש איזושהי תזוזה?
אדוני, אנחנו עכשיו יש תזוזה, אבל המלחמה תיגמר, כל שר יחזור למשרדו, לא ישנו כלום, המצב יישאר כדמותו, לא תהיה התקדמות, לא ייתנו לנו שום דבר, זה הכל סיסמאות כדי לקבל קולות. ועכשיו במלחמה, כשאדם נשפח, כולם מתחילים להגיד צריך וצריך וצריך, ומי שאומר זה העם. אנחנו לא שומעים מהמנהיגים, מראש הממשלה, או משרים בכירים, שצריך לעשות שוויון בארץ הזאת, לא רק עם הדרוזים, עם כל אזרחי ישראל, כי המדינה מתוקנת היא מדינה של כל אזרחיה, כולם נותנים, הערבים נותנים, הדרוזים נותנים, כולם נותנים, מי לא נותן פה? ושאתה נותן ל...
לא, הערבים לא משרתים בצבא למשל.
לא משרתים בחובה, אבל הרבה מתנדבים. מספר שלהם בצבא וקורת הביטחון יותר מאיתנו. אנחנו שיש שם 2 מיליון.
של ערבים?
כן, ערבים, בדואים, מוסלמים, נוצרים, מלא.
טוב.
זאת עובדה. ומי שלא נותן, נותן ברפואה, נותן בבניית הארץ, ומי בונה? הערבים בונים. כמו שאמר מישהו,
וברפואה אתה צודק לגמרי פה, רוב הרופאים והרוקחים. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אני איתך לגמרי בדיבור הזה, אינון פחות, אבל בוא לא ניכנס לוויכוח הזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. העדה שלכם ידועה באמונה, אגב, מאוד מאוד מרתקת בגלגול נשמות.
נכון.
מה קורה כשנופל חייל צעיר? יש לזה איזה פרקטיקה? אתם יודעים שהנשמה שלו הולכת לחזור בצורה אחרת? איך זה עובד?
אנחנו, האמונה שלנו היא אמונה חזקה, איתנה, מתי שמישהו מת, הוא נולד באותו רגע במקום אחר. ממש, וואלה. באותו רגע.
כן.
הוא עובר, כלומר, הנשמה שלו עוברת לגוף אחר. אנחנו קוראים לגוף חולצה. תקמוס זה קמיס, קמיס זה חולצה. כן. שהיא מחליפה את הבגד שלה. והיא עוברת לבגד אחר, לגוף של אחר. הנשמה לא חיה אלא בגוף של בן אדם.
סולימן חליל
בגש. אנחנו בטוחים עכשיו שסופיאן עכשיו נולד. אני מקווה שנולד בארץ שאין במלחמות. ושיהיה לו שמח, זה אמונה חזקה.
סבא של סופיאן חליל דגש ממרר שנפל ברצועת עזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
אנחנו מנחם אתכם, תודה. פרסי...
אתה לא צריך להגיד למישהו שהוא לא יהודי המקום להנחם אתכם, או שאני טועה.
למה לא?
מה לבוא למקום?
המקום זה אלוהים.
אבל זה יש לו אחר.
בסדר, אבל אם יש אלוהים שלנו גם ינחם אותו.
אוקיי.
גם שלנו.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. כן, ערב טוב. ערב מצוין. מה קורה?
כן, זה תוקת הפוגה ברי מינור.
נעשה שוב.
זה מה שלרורי שמע ברגעיו האחרונים.
אתה מתקרב.
הדבורה מאיה.
תקשיב, אמיתי לגמרי, העלה את זה רואי קייס שאני מאוד אוהב.
כן, מעולה.
הסימפוניה, תזמורת הסימפונית של איראן, מנגנת לזכרו של סולימני ביום השנה. זה יום השנה עכשיו.
וואלה, לא הייתי רחוק.
קודם כל אני מופתע שיש להם תזמורת סימפונית.
כן.
מצד שני, למה אני מופתע? זה מדינה עם מדע מאוד מפותח, עם
פשוט... בסיום הקונצרט חיסלו אותם.
תקשיב, מתי תלמד שזכיחות ויהירות לא מועילות לעבודה? לא, לא מועיל.
אבל אתה נהנה תוך כדי.
תוך כדי, אבל השאלה היא מה...
מה קורה אחר כך?
ביום שאחרי,
ביום שאחרי, בדיוק. אני רוצה לדבר, זה בדיוק הבעיה, שכשאני מדבר על היום שאחרי, אני מדבר על היום אחרי חמאס. כשאתה מדבר על היום שאחרי, אתה מדבר על היום אחרי נתניהו. אתה מבין מה ההבדל בינינו?
לא, כי זה לא נכון.
טוב, תשמע, אני רוצה לתקן אותך לגבי
רגע, אני רק אשלים, כי זה לא נכון מהסיבה הפשוטה.
כן, בן, בבקשה.
מהסיבה הפשוטה. את היום שאחרי חמאס אני מסוגל לדמיין, את היום שאחרי נתניהו לא.
זה נכון.
לדעתי השמש לא תזרח בכלל.
זה
פשוט
נכון.
לא תופיע.
אין יום, זה המשיח. אגב, הרבנים כולם מאוחדים. נתניהו זה עד בו המשיח. ואנחנו תכף בגוג ומגוג.
אתה שוב טועב, נתניהו זה המשיח.
הוא המשיח. אגב, אינון זה...
אנחנו טעינו לגבי... הוא היה אמור להביא ישועה והוא הביא חורבן, כי פשוט מישהו לא כתב נכון את ההוראות.
אגב, אינון זה אחד משמות המשיח.
נכון.
מנחם, שילו, אינון ומשיח, לא יודע, וארבעה שמות יש.
אני חלש במשיחיות.
אבל אני רוצה לצאת מהארון ולהודיע, אני לא המשיח. אם מישהו מתלבט, מפקפק, חושב, מתלבט, זה לא, זה לא, אני לא המשיח. אני אחד ממבשריו, וידך זיל גמור.
וידך, כן.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו שאחריו אתה תצטרך להתנצל. אוקיי?
כן.
תקשיב לבושה סעדה, מה הוא אמר בדיוק, ואחר כך אני אמתין להודעה הרשמית שלך, שתיתן אותה עכשיו, או שתודיע שתיתן אותה בשמונה, כאילו...
מקשיב, יאללה, חבל
לדיבורים. בשמונה, בבקשה.
כמו שברור לכולם היום, שהימין צדק, בעניין המדיני, בעניין הפלסטיני. היום זה פשוט, אתה הולך לכל מקום ואומרים לך תשמיד אותם בקיבוצים, אומרים לך תשמיד אותם, חבריי לפרקליטות שנלחמו איתי בעניינים הפוליטיים, בוויכוחים, אומרים לי משה, ברור שצריך להשמיד את כל העזתים. זאת אומרת, זה אמירות שמעולם לא שמעתי.
זהו?
כן.
אז למה אני צריך להתנצל?
כי אתה אמרת שהוא קרא להשמיד אותם.
אז אני לא מתנצל. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני, אין לי בעיה להתנצל, אני מתנצל הרבה. בעיקר כשמלחמה וכולם מתלהמים וכולם משתוללים וכולם אדם באמת עולה לראש, נמצא, הוא לא יורד אפילו. לא. מר סעדה, אתה בקואליציה, אתה בממשלה, אתה לא אומר שצריך להשמיד את העדה.
הוא לא אמר. הזאתים.
הוא כן אמר.
הוא אמר מה שאנשים אומרים בקיבוצים.
הוא אמר, זה מזכיר לי את השירי שואה למכבי שהאוהדים שלנו שרים, והם רק מדווחים על זה, כאילו לא, זה אנחנו לא רוצים. עזוב, יש עכשיו קמפיין רשת דווקא של מילואים ניקים בהקשר אחר, תסתמו את הפה קצת. גם אגב דני דנון, כן, שמייר לברך את כוחותינו, דקה, הוא פשוט רוצה, אתה יודע למה דני דנון מייר לברך את כוחותינו אחרי החיסול של הרורי?
למה?
כי הוא רוצה לרשת את ביבי, וביבי עשה את זה אחרי הפצצת הכור.
בדיוק. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה, חוץ מזה שקיללת את משה סעדה שלא באשמתו, ואתה מסרב להתנצל.
אבל אני חושב שכן באשמתו.
לא באשמתו, אתה לא שמעת מה הוא אמר? הוא לא אמר שצריך להשמיד אותם.
בדיוק כזה הוא אמר.
הוא אמר, אני שומע קולות שאומרים, אצל אנשים, כמו בפרקליטות ובקיבוצים, שאומרים להשמיד אותם. זה מה שהוא אמר.
אז אני אומר לך שהוא אמר, הוא לא אמר את זה, נו, אני הזנתי לו עכשיו.
טוב.
הוא לוקח ומחזק את זה בדרך שזה, החברים שלי בפרקליטות.
טוב.
תשתקו קצת, עכשיו, אינון, תשתקו. אתה תדבר, אותך לא לוקחים ברצינות.
כשהם אמרו, תסתמו את הפה, אגב, הם התכוונו בעיקר אליך, לא למשה סעדה.
הבנתי.
כן, עכשיו תראה.
אני סופר בין דם לדם, אני סופר מי נפל מאיפה ומי מגן על מי, זה הכל אני. אבל סבבה, אז אני אסתום קצת הפה.
אתה לימדת אותנו את השיטה. עכשיו תראה, אתה קיללת גם את צביקה פוגל על זה שהוא אמר נטפל בחמאס ואחרי זה בחיזבאללה ואחרי זה בבגץ. אז בוא, אני רוצה להשמיע לך בבקשה כמה דברים. קודם כל, יואב, איך קוראים לו? גולן, יאיר גולן, תקשיב מה הוא אמר.
אבל אומר שר המשפטים, אנחנו מיד אחרי המלחמה נמשיך במהפכה הזאת.
אנחנו מוכנים לקרב. אין שום בעיה. כמו שאנחנו יודעים להילחם במלחמה בגבול רצועת עזה ובגבול הצפון, אותם מילואימניקים שהיו כאלה מהקואליציה שחירפו וגידפו במילים שאני לא אחזור עליהן, אנחנו נמצא גם להמשיך ולהילחם על הדמוקרטיה של מדינת ישראל.
אבל יאיר גולן, זה לא, אי אפשר להשוות את זה.
לא
נתפטר
על הטרמינולוגיה הזאת.
זה לא, הבנו, עכשיו, מה ההבדל? אם הוא מדבר על אותו דבר, אותם, כמו שנלחמנו בחמאס, נלחם בזה, כאילו, בימין, מה ההבדל? זה דבר אחד. עכשיו, מילא יאיר גולן, תקשיב עכשיו לשופטת, איך קוראים לה, ברון או ברון? הברונית, מה שמה?
ענת ברון.
ברון. היא בפסק הדין, כן, המשוקץ עכשיו שניתן, מה היא משווה? היא משווה בין האיום של חמאס לאיום של הרפורמה המשפטית. והיא אומרת, בימים אלה, בחלוף 75 שנה מאז אותו רגע היסטורי של הכרזת העצמאות, מרחפות מעל מדינת ישראל סכנות קיומיות. סכנות קיומיות מחוץ ומבית, כן? לא פחות. בעוד שורות עולה נכתבות, מאז הטבח הנוראי ומעשה הזוועות של השבעה באוקטובר, מדינת ישראל נתונה במלחמה עקובה מדם נגד אויב ברברי שקם עלינו לחלוטנו, על סכנות אלה שמחוץ נגבר ביד חזקה ובזרוע נטויה. הדמוקרטיה הישראלית נתונה בימים אלה מסכנה מבית. והיא מגולמת בתיקון לחוק יסוד השפיטה, שנועד להביא לשינוי משטרי יסודי במדינת ישראל. תכליתו היא להפר את שיווי המשקל לנוהג בין שלוש הרשויות השלטון במדינה, תוך החלשת כוחה של הרשות השופטת ביחס לרשות המבצעת. זה כותבת שופטת עליון, ברון, כן, בפסק הדין שישאר לעשרות שנים שילמדו ממנו, שמתורגם לאנגלית לכל העולם. זה לא איזה קשקוש של יאיר גולן שנמצא בקמפיין פוליטי שהיום כותרת מחר נעלם. זה כותבת שופטת עליון על איומים מבית ומחוץ עם חמאס והרפורמה המשפטית. זה לא צביקה פוגל. מה יש לך, השופטת ברון? השתגעת? מה יש לכם? מה צריכה כשאת מרימה כוס וויסקי בקוקטיילים שלכם? להגיד, תראו איך דפקתי אותם? מה אתם ירדתם מהפסים? את השתגעת? אין משהו שלא תחריבו במדינה הזאת? את משווה? כן, האנשים האלה שתמכו ברפורמה, שעכשיו נלחמים בחמאס, את משווה, כאילו לא הבנתי את האירוע. ירדת מהפסים? הייתי נתן זהבי לעניים.
לעניים מרודים. לא הבנת את האירוע, וכנראה גם לא תבין אותו, אבל אני פה כדי להסביר, לא לך. אחד, יאיר גולן, דביל. הוא אף פעם לא ידע להשתמש במילים כמו שהוא ידע להשתמש בנשק שלו, היה קצין מדהים, מצטיין, חותר למגע, התקפי, ראוי, מוסרי, מקשקש יותר מדי. ההתבטאות הזו שקולה להתבטאות של צביקה פוגל, ולכן גם הוא דביל. הלאה. אתה יכול לדבר? כן, יהיה פה מאבק. אנחנו נאבק על הפרצוף של המדינה ועל העתיד של המדינה, ואם נהיה מספיק חכמים ומספיק מוצלחים גם ננצח, ונעיף את המשיחיות לאיפה שהיא, למקום ממנו היא הגיעה, ונוציא את ישראל לדרך חדשה. אבל זה לא דומה לדרך שבה דיברת, או לשבעה באוקטובר. שתיים, השופטת ענת ברון, כל מילה, אני הייתי כותב את זה יותר חמור. הסכנה הקיומית שנשקפת אלינו, מההפיכה המטורללת ומכל התרבות הצבי סוכותית והמשיחיות והיהירות ותורת הגזע היהודית, גדולה פי 200 מהסכנה הקיומית הנשקפת מחמאס. וזה לא אומר שאני משווה. להפך, אין מה להשוות. למה היא גדולה פי 200? כי חמאס הם האויבים שלנו וצריך להרוג אותם. ולעומת זאת, הסכנה הפנימית, הם לא אוהבים שלנו, הם האחים שלנו. אתה יודע, אמא שלי הייתה אומרת, משפחה לא בוחרים. ולא, אני בכלל לא בטוח שבמלחמה הזו ננצח. ושוב, אין מה להשוות בין סוגי המאבק האלה. אבל הסכנה, אני בחיים לא הייתי משוקל לעזוב פה, אני כבר לא עזוב פה, אני אמות פה, אבל אתה יודע מה שוקל לילדיי, כן, הנכדים של דור המייסדים, אין פה עתיד, בגלל חמאס, או בגלל חיזבאללה, או בגלל לא יודע מי. אבל בגלל שהמדינה הזאת תהפוך לסוג של מוטציה של מדינת יהודה על סטרואידים, זה כן מפחיד אותי, ולזה היא התכוונה. ודיברת על כוס וויסקי, כן. אולי התכוונת לאמסלם, שהוא הידוע בתרבות הוויסקי והגרעינים במליאת הכנסת, אחרי שאתמול הסתת בצורה פושעת וטינפת נגד נשיאת העליון היוצאת, עכשיו הלכת לשופט ברון, ושאלת אותה, אין משהו שלא תחריב במדינה הזו, אז אני רוצה לעדכן אותך, שבשנה האחרונה לא ענת ברון הייתה ראש הממשלה, ולא הקואליציה שלה, של ה-64 מופרעים, חסרי אחריות וכישורים כלשהם, שהדבר היחיד שהם עשו בכישרון זה לחלק את הקופה הציבורית בינם לבין עצמם. פשוט הטבלה, כמו שאומרים, אינה משקרת. ומי שהסביר את זה הכי טוב זה נתניהו. On his watch, מותג ישראל התרסק, כלכלה התרסקה, חברה שוסעה, צבא נחלש, בועחה הטבח, שפשוט הוא תוצאה ישירה של בניית החמאס לאורך 14 שנה, ונסיים עם סעדה, שלחו לי את הקטע, אז בואו נשמע אותו.
כמו שברור לכולם היום, שהימין צדק בעניין המדיני, בעניין הפלסטיני, היום זה פשוט, אתה הולך לכל מקום, ואומרים לך, תשמיד אותם בקיבוצים, אומרים לך, תשמיד אותם, חבריי לפרקליטות, שנלחמו איתי בעניינים הפוליטיים, בוויכוחים, אומרים לי, משה, ברור שצריך להשמיד את כל הזאתים, אבל זה אמירות שמעולם לא שמעתי.
ואני רוצה, שמעתי לך את זה שוב, כי אתה שמעת את זה, כדי שתבין, הבן אדם הזה הוא הפרזנטור של התשמיד אותם. עכשיו, לא נדרש ממנו, אתה יודע, משהו שמצריך 5 יחידות מואץ, ואני למדתי במעבד שלי שיש קטע כזה מואץ, 5 יחידות רגילות מתמטיקה ו5 יחידות מואץ. אני הייתי ב2 יחידות מוחלש. תגיד, אנחנו צריכים להרוג את חמאס, לבוא חשבון עם כל הרוצחים האלה, אף אחד שם אסור שישאר בחיים, אנחנו לא מתכוונים עכשיו ל2.5 מיליון פעלה, פשוט הגישו בדיוק כתב אישום, אתה היית בפרקליטות במחש.
אבל הוא לא אמר.
אבל הוא לא אמר, הוא לא אמר.
הוא לא אמר, כבוד הרב, הוא לא אמר.
לכן, הוא כן אמר, בוודאות אמר, אלף אחוז אמר.
אתה משמיע את זה פעם שנייה.
נכון.
ואתה שומע שהוא אומר, הקיבוצניקים והפרקליטות אומרים.
לא, 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 כי אני לא, לא מכיר אף קיבוצניק שאמר למיקרופון.
בוודאי שכן.
אז בוודאי שלא.
אני שמעתי את הקיבוצניקים מכפר עזה ומבארי.
והקיבוצניקים גם הם לא נבחרי ציבור.
מה הקשר? הוא ציטט אותם.
אה, הוא ציטט אותם. כן. זה לא מחזיק מים. תתקדם. טוב,
אין לי מה זה. הדבר האחרון שאני אשמיע לך, אפרופו הדברים שאמרת פה על הציונות הדתית, כן, והצבי סוכות ניקיות וכל הדבר
לא,
הזה.
לא, 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 אני לא אמרתי על הציונות הדתית.
אתה אמרת
אתה על הציונות. אתה שוב מנסה לעשות את זה.
אמרת
אתה
על הסכנה.
זה כבר בא לך טבעי.
על הסכנה, אמרת התרבות של
צבי סוכות. בצבי סוכותיות ובמשיחיות, הציונות במשיחיות. הדתית. אתה ולא רק אתה, יש גם אחד קלמן ליבסקין שניסה לעשות את זה לפני כמה שבועות, פשוט משקרים במצח נחושה. אתה הרי יודע, אתה מבלה איתי כבר 4.5 שנים, שאני מעלה על נס, בכל הזדמנות, הרבה לפני השבעה באוקטובר, גם את הציונות הדתית כקבוצה שרוב מוחלט של אזרחיה הם שומרי חוק וציונים ופטריוטים, ולשיטתם גם חלוצים, שלא נדבר על התרומה שלהם לצהל. אני מוקיע את אותם אלה שהשבק מוקיע. סבבה?
טוב.
תמשיך.
זה מתי מעט. עכשיו אני רוצה להשמיע לך עיקר מגילון.
מתי פעם אחרונה היית בשבא שירות?
מדבר איתם.
אני יודע, אני הייתי השושבין של זה.
אוקיי, של מה?
שידברו איתך.
טוב.
תבדוק אותי.
טוב, תקשיב.
בימין הדתי?
רגע. תקשיב לקרמי גילון.
בכל הסקרים שמתפרסמים בעת הזאת,
זה השאלה.
עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, שלא צריך לספר מי הוא האיש, מתחזקת ל7, ויש גם סקרים שבהם 8 מנדטים. אני מחבר את זה לרייטינג של ערוץ 14, שעולה ועולה, וכבר מאיים בקיר. ויש ימים שהוא גם עובר את ערוץ 13. לאן אנחנו הולכים? אני מנסה לך לקרוא את מה שיהיה חסר. אנחנו הולכים לשם, מדינת ישראל נעשית יותר ויותר ימנית, ויש ימין שרוצה להשתלט על חיי כל אזרחי מדינת ישראל באמצעי הבדוק והחזק מכולם, בדיוק כמו האחים המוסלמים במצרים, וכמו דאש, וכמו חמאס, וכמו המהפכה האיראנית של חומני, להשתלט על החיים כולם, בשם הדת, בשם המשיחיות.
הבנת?
מי שאלת השאלה אגב?
נדמה לי זה איך קוראים לו, שהוא במעריב.
כי נשמע לי מוכר.
רוני קוראים לו, ורטה... ורטה... לא, לא קוראים לו.
שהיה רוני סופר.
לא.
ורטיימר זה מישהו אחר.
לא ורטיימר, יש איזה אחד שעושה את שבתות תרבות.
טוב, נגיע.
היה במעריב.
אם היה במעריב, אני צריך לדעת. בכל מקרה, ככה.
רגע, שנייה. אתה מבין שהוא משווה...
מה רגע, שנייה?
אתה מבין שהוא משווה את הציונות הדתית לדאש ולחמאס, שרצחו פה ואנסו פה, ושחטו ילדים ותינוקות וערפו להם את הראש. עובור ועם הארץ, כן, נטול השכלה בכלל, שומר פתאים השם. זה מה שאני אומר, אין לו מושג מה זה היהדות בכלל. יש פה דת שמקדשת את החיים, ודת שמקדשת את המוות, והוא משווה ביניהן, אין לו מושג. זה היה ראש החטיבה היהודית, אין לו מושג מה זה יהדות בכלל. זה לא יאמן איזה בורות של אנשים.
ממש נורא. לפחות לומדים ליבה מדי פעם. תשמע, קודם כל אני לא מייצג את קרמי גילון, ואני גם לא שותף לדעותיו. הוא ניצא רחוק משמאלי. שנית, כשהוא מדבר על הימין, יכבוש, בסוף אני, רוב חיי הייתי בימין, היום אני במרכז, דבר אחד אני יודע. מה שנתניהו עשה כל השנים האלה זה לא ימין, זה שמאל. שלישית, אני חושב, לא שמעתי את כל השיחה.
אבי בטלהיים.
אבי בטלהיים. תתבייש. אני צריך להתבייש.
חרתי ורטיים, ורטיליים, כן, משהו כזה.
אבי בטליים הוא חבר יקר של לפני 37 שנה, ישבתי מולו במזנון, בוא נאמר, לא אטרקטיבי של מזל, בקומה השנייה של בית מעריב, ועברתי רעיון קבלה לעבודה במדור הספורט של מעריב, ומוניתי אחר כבוד לכתב הספורט של מעריב בנתניה. על ידיו, ומאז ועד היום אנחנו חברים טובים, והוא איש יקר ביותר, וזה כנראה שבת תרבות. עכשיו, קרמי גילון, בוא נאמר שהוא קורבן ישיר של המשיחיות והקנאות והאלימות והחרדלות של הימין הקיצוני, כי הוא היה ראש השבק שאצלו רצחו את רבין, אלא אם כן אנחנו בעצם כבר השתכננו שהשבק רצח את רבין, ויכול להיות שיש לו שם טראומה. אני יכול, נפנה אותך למאמר מבריק שכתב חיים לוינסון.
קיצור, גם הוא צריך חיבוק, אתה אומר.
יש מצב. מאמר מבריק שכתב חיים לוינסון על הציונות הדתית, והוא כותב בפתיחתו שהוא לא מתכוון לציונות הדתית הציבור, אלא המפלגה. וגם שם יש חריגים, יש בציונות הדתית המפלגה, אגב במוצמה יהודית למשל, אני מבדיל בין וסרלאוף לבין אחרים, כי אני רואה שהוא עושה דברים טובים בתור שר, אבל בסוף האירוע עצמו זה תהליך של משיחיות, שהולך ומתחזק לצערי, אני מחובר להמונים, את חלק מהם אתה מכיר, היו אישי ציבור, המוני בני ציונות דתית מופלאים, שמתחלחלים מזה לא פחות ממני, לנסות לתרגם את זה לשנאת הדת, או הציונות הדתית, איזה שטויות, דעתי על ההמונים, שהם ציונים נפלאים, ואזרחים שומרי חוק, ומשרתים בקרבי, ידועה. לא תצליח בספין הזה.
אגב, מה זה שקט תנצח על בגץ, בנט ינצח את חמאס?
רע מאוד.
לא להצביע כבר. להם?
תראה, א', לא הצבעתי להם, ב', תמכתי בממשלה שהם הקיומו, כי הייתה ממשלה מצוינת, עם מייסגים נהדרים, וכן, לא, ינצח את בגץ, היה פחות גרוע, אתה זוכר שהוא אמר, תזכיר לי, פצר, סינואר, משהו ישבה...
החיילים מפחדים יותר מפצר מאשר מסינואר. מפצר מאשר מסינואר,
רק שזה שקר מוחלט. אבל תשמע, נפתלי בנט, יש לו תכונות נהדרות, והוא היה ראש ממשלה טוב, הוא פטריוט ישראלי מרהיב. יש לו גם תכונות רעות, אחת מהן היא ילדותיות, היא גררות מהירה מדי, אני חושב שהוא בגר מזה, אתה זוכרת, סיפרתי לך פעם, שאיזה יום הוא ירד מניחום אבלים, באחד הפיגועים המחרידים, שהיה עוד בכלל בגל פיגועי סכינים של נתניהו ב-2016, הוא ירד מהניחום אבלים, זה איזו משפחה שלמה שנרצחה, ובדרך הוא עבר דרך כפר קסם, והוא ראה שם דגל ירוק בכיכר המרכזית, והוא עלה בתור שר חינוך, הוא עצר את המכונית, טיפס על התורן, הוריד את הדגל, צילם את זה, ידע את זה לטוויטר, ואז התקשר אליי מנכ״ל משרד, מנכ״ל עיריית כפר קסם, שהוא בכלל יהודי, אמר לי, תקשיב, זה התנועה האסלאמית של מנסור עבאס, הם פה ראש העיר שלהם, הם אנשים נגד טרור, הכל בסדר, מה אתה אומרית? ואז סיפרתי את זה לנפתלי, והוא התנצל. אגב, אחר כך, הקטע המדהים, זה שהוא הקים את הממשלה. זה מנסור עבאס. אתה איתי?
כן, כן, אנחנו נירושם פשוט.
טוב.
אני הרשם פה.
אתה הרשם. יצא לפרסומות.
אוקיי, חבר'ה, מה שהולך להתבצע כרגע זה הפסקה קצרה לפרסומות.
ומה אחרי זה?
לא לצאת מהאוטו. אגב, להישאר במכוניות. כן. אף אחד לא יוצא.
אם זה חשמלי, זה גם לא עולה כמעט.
שלום. שלום, אורית פרלוב.
בוקר טוב.
חוקרת מגמות שיח ברשתות בעולם הערבי, במכון למחקרי ביטחון לאומי.
נכון.
כתבת ציוץ מאוד מאוד מעניין על הרורי היום. עם 7 סעיפים ומסקנה. קודם כל, זה האיש הכי סנו בעולם. את מספרת שם שהוא סנו, איך קוראים לו?
לא פופולרי.
סינואר שונא אותו, הנהגת חמאס בעזה שונאת אותו. האיש היה סנו בירדן בגלל שארגן הפגנות בזרקה ואירביד. היה סנו בקטר, באיחוד האמירויות ובסעודיה, ולכן הוא לא מקבל הזמנות להגיע לשם. אפילו בכפר עררה, שהוא נולד בגדה, ביהודה ושומרון, אין הזדהות. ובסוריה, למה סנו אותו כל כך?
תראה, אני עשיתי, הציוד שבאמת אתה מתייחס אליו, ניסיתי להסביר, אנחנו, יש את כל רואי השחורות שחושבים שעכשיו תתחיל מלחמה, בגלל החיסול תתחיל מלחמה בצפון, אנחנו נראה אינטיפאדה בגדה, והלך על עסקאות החטופים שאנחנו מכירים. ומפה יצא הצורך להסביר, אחד מצד החלק הראשון של הציוד באמת עוסק דווקא בחשיבות שלו, ואולי נעסוק בזה עוד שנייה, למה הוא פונקציה, למה החיסול הזה כל כך איכותי, אבל מצד שני היה חשוב לי בכל זאת להרגיע ולהסביר שהדמות היא לא דמות פופולרית, כלומר מבחינה ציבורית וגם בקרב מנהיגי מדינות ערב, הוא היה דמות מאוד מאוד שנויה במחלוקת, אם אני רוצה להיות זהירה, והוא באמת, כשאנחנו מסתכלים על הרחובות היום, אפילו האנשים שהכי אוהבים חמאס, הכי תומכי חמאס, גם בגדה דרך אגב, גם ברמאללה, אפילו בארורה, אנחנו באמת שומעים יותר את השמות של מוחמד דף ואבו ביידה, אנחנו לא נשמע אנשים קוראים בשמו של סאלח ארורי, הוא גורש משם לפני תקופה מאוד מאוד ארוכה, וישב בבירות גם בדמשק וגם בטורקיה, לאחר מכן גורש גם משם.
מצד שני, אם ננטוש רגע את זה שהוא סנו, את כותבת שהוא אחראי למשל לפסטיבל הרמדאן כל שנה של כל הפרעות שהם מנסים לארגן פה עם מצעד הדגלים, וגם להרבה מאוד פיגועים שנדמה לי 30 ישראלים נרצחו, פיגועים שיצאו...
מה זה קרנבל רמדאן?
כל מה שאנחנו רואים כל שנה מאז שומר חומות, אותם אירועים שאנחנו רואים כל שנה סביב העליות להר הבית בחודש רמדאן, בדרך כלל זה בסביבות סוף חודש מרץ תחילת אפריל.
בדיוק. הם קוראים לזה קרנבל רמדאן, אבל זה, כל האירוע הזה של ההתנגשות
עם,
והליבוי של זה, זה הכל הוא, זאת אומרת, בעצם פה, גם ברמה המבצעית, יש פה דבר שהוא מאוד יועיל.
ברמה המבצעית הוא מאוד 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 חשוב, כי זה, כפי שציין באותו ציוץ שאנחנו מדברים עליו, הוא הדמות למעשה שדאג לגיוס הכספים והנשק שהגיעו לגדה ולמזרח ירושלים, זה הבן אדם באמת הארכיטקט של אירועי רמדאן שאנחנו רואים מאז שומר חומות 2021 ועד היום הזה, שזה מאוד 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 חשוב, ולכן באמת החיסול שלו הוא איכותי גם ברמה של טרור, זאת אומרת, לא הפסקה, יהיה לזה המשכיות, אבל יהיה פגיעה מאוד משמעותית בהוצאת האנשים שמצליחים להוציא את פיגועי הטרור מתוך הגדה המערבית, אותם אירועים סביב שאנחנו נראה, היינו רואים כנראה בחודש רמדאן הקרוב, 2024, שקורים כל שנה, שהוא ניהל אותם והיה אדריכל שלהם, וכל העברות הנשק והכסף שהגיעו גם מטורקיה וגם מאיראן, דרך ערוצים ירדנים, זה יש, כלומר, החיסול שלו מהווה פגיעה מאוד מאוד רצינית בערוץ הזה. האם יהיה לו מחליפים? יהיה לו מחליפים.
כן, בסוף תמיד יש להם מחליפים, זה לא אומר שהוא צריך לחסל אותם, ברור שצריך.
כן, כן. כלומר, יש מלבד הפגיעה באמת הסמלית וברמות תודעה, ואני ראיתי מה זה עשה גם לציבור הישראלי, איזשהו פרץ של שמחה כזה, שסוף כל סוף אנחנו באמת מתחילים לפגוע באותם סמלים של ציר הרשע, ברמה האופרטיבית יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה. כלומר, מלבד השמחה הציבורית והצורך באמת ברמת המורל,
אורית,
זה משמעות אופרטיבית.
אתמול שמעתי בטעות, נתקלתי בזה בטוויטר, ברעיון שהוא נתן בזמנו, לגל ברגר, בעברית צחה, כמו סינואר, שמעת את זה במקרה?
לא שמעתי, אני שמעתי נאומים קודמים שלו, אבל הם כולם מסינואר ועד ארורי.
לא, אבל הוא גם אומר שם, הוא מדבר שם על עסקת שליט, שהוא שוחרר לפניה, אני עד היום לא מצליח להבין איך הוא שוחרר.
ב-2001, נכון, ממש לפני זה הוא שוחרר.
מכל מיני מעצרים מנהליים שהחלטו בסוף, הוא חתם כמובן שהוא לא התעסק יותר בטרור, אבל על עסקת שליט הוא אמר שזה מחזק את החברה, הוא החמיא מאוד לחברה הישראלית שמקדשת חיים של לוחם אחד, מוכנה, הוא אמר, אם זה היה הפוך, זה היה מדאיג אותי, זה כסימן שנחלשתם, כאילו, הוא אפילו, זה כאילו נגד התזה שלי אפילו, אבל זה היה מרתק לשמוע את זה מפיו של השטן הזה.
תראה, הם הכירו אותנו מאוד טוב, גם סינואר וגם ארורי, ודרך אגב, כנראה גם החליפו של ארורי, גברין, שישב גם הוא אצלנו בכלא, שהוא מסלפית, הם כולם עשו דוקטורט אצלנו בכלא, ולכן הם גם דוברי עברית, גם הם מכירים את החברה, אנחנו תמיד מאשימים אותם שהם מכירים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים אותם. כמעט אין משוחרר עסקת שליט, וגם אלה שקודמים שלא דוברים את השפה שלנו, ומכירים את התרבות שלנו ולמדו אותה. כן, בהחלט, הוא מכיר אותנו טוב מאוד.
טוב, תגידי...
אבל זהו, נגמר, כן.
מה ברשתות, כאילו, במדידות שלך, זעם, נקמה, שמחה, איך העולם הערבי בגדול מגיב לזה?
אז אנחנו, אז בגלל זה כתבתי, כמעט באופן יחסי, כלומר, יש את השלב הראשוני, שזה בדרך כלל השלב האימפולסיבי והאמוציונלי, ואותו, כי אנחנו ראינו באמת צעדות כמעט בכל הערים בגדה, אתמול בלילה, בלי יוצא מן הכלל, היה צעדה מאוד גדולה ברמלה, הרשות לא מרשה להם יותר להרים את הדגלים הירוקים, אז לא ראינו את הדגלים הירוקים, והצעקות בעיקר התמקדו בתמיכה
בעזה. הרשות לא מרשה להם להרים דגלים של חמאס?
לא ברמלה, כי כשהיה את חילופי השבועים האחרון, ראינו רק דגלים ירוקים ברמלה וגם בירדן, זה היה פגיעה מאוד מאוד משמעותית, כמות הדגלים הירוקים שפתאום כולם ראו ברמלה ובאמן, הבהיל את כולם, ולכן מאותו רגע אחרי שהסתיימה עסקת חילופי השבועים, למעשה הרשות אסרה להרים דגלים ירוקים, היא לא, היא עדיין אין לה כל כך הרבה ברירה, והיא מאפשרת את ההפגנות, רק בלי הדגלים הירוקים. בלי הדגלים. ולכן רוב הצעקות ששמענו היו יותר בעד עזה, ובעד, הם הבטיחו שהם ימשיכו את ההתנגדות, והם תומכים בהתנגדות, אבל פחות, פחות ארורי, אלא יותר התנגדות, חמאס ועזה.
אוקיי. אורית פרלו, אורית, חוקרת תודה. מגמות שיח ברשתות בעולם הערבי, במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
גבי נאמן, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם.
ראש המועצה המקומית שלומי.
נכון מאוד.
מה שלומך?
בסדר גמור היום.
מה, עלית לכותרות עם עניין של מנהרות?
תראה, אני דיברתי את זה אתמול והיום בתקשורת בצורה שבאמת חסר תקדים. כל כך הרבה תקשורת בסביב העניין הזה, כלומר הוא חשוב, הוא חשוב מאוד.
כן.
כאשר...
אתה יודע שיש מנהרות?
אני אתכן. עלו פיקוד הצפון בשיחה אישית במוצאי שבת לפני שבועיים, אמר בפירוש שהוא איננו יכול לומר לנו שאין מנהרות.
הוא לא יכול לשלול.
לא יכול לשלול ולא יכול לאשר. יום ראשון הייתי בכנסת, ושוחחתי עם כמה חברי כנסת, חלקם נמצאים במקום שהם יכולים לומר, ואמרו לי ממש בצורה שאיננה משתמעת בשני כיוונים, גבי, יש מנהרה לשלומי. קח את זה בחשבון.
נו באמת, מה חברי כנסת יודעים אם יש מנהרה?
זה לא חברי כנסת, לא זלזל במי שעמד. עכשיו מכאן אני בא ואומר...
לא, אמרת חבר כנסת, תסלח לי, אני הייתי חבר כנסת, חברי כנסת לא יודעים, לא יודעים יותר מאף אחד.
שזה אומר הכל.
לא זלזל במידע הזה, זה מידע די ברור. לכן מה שאני אמרתי, העליתי את הסוגיה הזו בצורה שאיננו משתמע לשני כיוונים. חברים, אנחנו נמצאים כרגע 90 יום מחוץ לשלומי, מבקשים לחזור בצורה הכי
לא, אבל יכול להיות שאתה עוררת פה קצת תבלה שהיא קצת מוקדמת מדי. כלומר, זה שאלוף הפיקוד לא יכול לשלול, לא אומר שיש. וזה שחבר כנסת אומר שיש, גם לא אומר שיש.
נכון.
זה לא אומר שאין.
נכון, חבר, אני יכול לומר שמי שאמר לי שיש מנהרה לשלומי, הוא יודע מה שהוא אומר. זה מה שאני יכול לומר.
למה? הוא באיזה תפקיד ב...
אני מבקש שבחלק הזה אנחנו נעצור כאן בשאלה הזו, אבל אני 25 שנה ראש רשות, לא מבין, מבין.
אתה רוצה להגיד לי שחבר כנסת יודע יותר מאלוף פיקוד? מאלוף הפיקוד?
אני אומר, אלוף פיקוד יודע הרבה יותר מכולנו, יש לו לומר את המשפט הזה ולא לומר את המשפט הזה. בחלק הזה זה בסדר, הוא אמר את זה גם לפני שהתגלו המנהרות ב-2018, ולאחר מכן התגלו מנהרות. המסר שלי פה בעניין הזה הוא לא רק המנהרות. המנהרות זה אחד מתוך המרכיבי הביטחון שאנחנו כראשי רשויות מבקשים לתושבינו, כי הרי מה אומרים לנו? לא תחזירו אם לא יהיה לכם ביטחון. כלומר, כשיש מנהרות או אין מנהרות, צריכים לוודא זאת, מי יכול להבטיח לנו שאין מנהרות או טילים או חדירות, להחזיר אותנו שוב פעם לשביעי לעשירי? זה רק צה"ל. ואכן המסר שלי הוא מאוד ברור. חברים, צה"ל לא יכול להתחמק מהכרעה בצפון. והכניסה שלו כדי לוודא שאין מנהרות, זה רק הוא יכול לעשות זאת, לא יסמוך על אף אחד.
אבל אני אגיד לך מה גבי, תראה, אלוף הפיקוד לא יכול לשלול, כי גבול הצפון משתרע על פני 200 ומשהו קילומטר. אין דרך בעולם שאתה יכול לעבור עם איזה, לא יודע מה, סטטוסקופ, ולהזין ולדעת שאין שום מנהרה. מצד שני, הצבא עשה מבצע מאוד משמעותי, סתם, איתר את המנהרות שאיתר, חסם אותם, הקים מכשולים, כאילו זה לא שזה הופקר ואנשים מתעלמים, היו קולות של חפירה והצבא נתן לזה מענה, זאת אומרת, אולי אתה בעצם מבקש מצהל דבר שצהל לא יכול להגיד לך, אף פעם, בסוף אנחנו צריכים להבות את ההגנה, להגדיל את ההרתעה ולקוות לטוב.
אוקיי, בסדר, כבוד לטוב גם קיבינו לטוב בדרום ומצאנו את עצמנו במקום הכי קטסטרופלי שיש. לכן אני בא ואומר ומטריע, אני מושך ועושה את כל הפעולות שלי יחד עם ראשי הרשויות, יחד עם התושבים בגיבוי מלא של כל התושבים המפונים, שאנחנו מעבירים את המסר שאין לנו שום דרך להסכים עם הממשלה ועם צה"ל לאיזה הסכם כדי שיהיה לנו ליטני לא ליטני. צה"ל חייב לייצר את רצועת הביטחון ועל הדרך כמובן לוודא שאין מנהרות. איך הוא יוודא? כניסה פיזית ולעשות כל הפעולות האלה. זה המסר שלי שאני אומר. חברים, אנחנו לא יודעים לחזור לצפון עם השאלה הזו אולי. אולי
כמה תושבים נשארו בשלומי? כמה יש עכשיו בשלומי מתוך ה...
500 מתוך 9,000.
אתה יודע איפה כל ה-8,500? אתה בקשר איתם?
כמעט את כולם. יש לנו בירושלים, בצורה מאורגנת בבתי מלון, חיפה, טבריה ובשאר המדינה.
כמה זמן אפשר להמשיך ככה להערכתך?
נוכל להמשיך גם עוד שנה אם צריך. רק בתנאי שיגידו לנו מה המדינה ומה צה"ל מתכוון לעשות. אני מאוד מקווה שהוא אכן השלושה חודשים האלה שאנחנו נמצאים במלונות מפוזרים עם כל ההשלכות של החברתיות, כלכליות של התושבים, כולל בעיות של גירושים ובעיות של ילדים עם צרכים מיוחדים. כל המכלול המורכב הזה מביא אותנו למצב שנחזור לביתנו בשלום, בטוחים, זה יהיה שווה. ואם חלילה נחזור לאיזה תיקוני גבול או לאיזה תיקוני מחשבות, אנחנו נמצא את עצמנו במקום גרוע מאוד, גרוע ביותר. לכן מבחינתי ומבחינת כל ראשי הרשויות, אנחנו לא נדע לקבל שום תוצאה אחרת אם לא יהיה לנו ביטחון בטוח. בטוח, זה אומר צהל בפנים.
אז תשמע, אז יש שני... אז יש שני נושאים. יש את הנושא הביטחוני שעליו דיברת, אני לא יודע איך תוכל לקבל מענה לכל זה, אבל אולי הלוואי. השאלה אם האלפי מפונים שלך מקבלים כרגע גם מענה לנושא הכלכלי, החברתי, כל מה שרמזת פה, גירושים, עניינים, עבודה, עסקים, לולים, נזק שנגרם ביישובים עצמם וכו' וכו'.
תראה, החלק הזה אני אחלק לו לשתיים. הממשלה באמת משונה ממלחמת לבנון 2, ששם גיידמק היה השחקן המרכזי. פה הממשלה היא בהחלט העניקה לרשויות המקומיות תקציבים המפונות, וגם לרשויות הלא מפונות, המקבלות, הקולטות, תקציבים די טובים. אני אומר לך בפירוש, בכנות רבה, ואני אומר תודה לממשלה. יחד עם זאת, היום שאחרי, יביא אותנו למצב שילדים לא למדו, זה כבר יותר משבעה חודשים הם לא לומדים, נושא הבגרויות, okay. נושא החינוך, כל הדברים האלה הם מאוד מורכבים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל הנושאים האלה צריך לתת להם ביטוי. הדבר החשוב בעיניי זה מחר חוזרים ליישובים שלנו. איך אנחנו מקדמים אותם, איך מפתחים אותם, איך ההתיישבות מתחדשת ומתעצמת כאן בגליל. כל הדברים האלה הם מכלול גדול מאוד. שר האוצר הבטיח ששבוע הבא יבוא לצפון לבשר לנו על תוכנית כלכלית, חברתית, חינוכית, משמעותית ליישובים המקומיים וליישובי קו העימות.
גבי נאמן, ראש המועצה הזו המקומית שלומי, תודה שדיברת איתנו.
תבורכו, תודה רבה.
אחרי הפרסומות נהיה פה עם מה הסיפור עם הטנקים בתור שריונר, תסביר לנו.
שריונרים ותיקים שכבר מזמן גמרו מילואים, קימו גדוד טנקים מטנקים שכבר היו מיועדים לגריטה.
אז הם כאילו...
הגדוד הזה חי ופועל, קוראים לזה אוף החול, הוא החליף כבר טנקים של סדירים בעוטף, ועכשיו מקימים עוד גדוד, אגב, מחפשים עכשיו עוד טנקיסטים זקנים, כי אוספים כל מיני מרכבות ישנות, משמישים אותם, זהו.
אז זה אחרי הפרסומות, וגם שיר מהעוטף, וגם סיום, דברי סיכום, מאת בן כספית, לפני מסיבת העיתונאים.
ולקחים ומסקנות.
לפני מסיבת העיתונאים שהוא יערוך היום ב-8, והתנצל בפני חבר הכנסת משה סעדה. תודה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסגן אלוף אריאל בן ברוך, קצין אג"ם של גדוד...
אוף החול.
כן.
כבוד.
אין לנו הרבה זמן, יש איזה בחור הייטק, מהייטק, שפשוט היה לו רעיון למצוא טנקים שלא אמורים להניע יותר אי פעם, וטנקיסטים שלא אמורים לעלות יותר על מדים, ולייצר גדוד, והגדוד הזה נוצר, אתם חיים קיימים בועטים ומשרתים.
כן, בעיקר יורים, כי הם פחות בועטים.
ספר.
כמו שאמרת, נכון, זה התמצית, והאמת שאנחנו אפילו עכשיו בנגלה שנייה של גיוס, לא הרחבה, כי לצערי אין עוד טנקים, אבל מכיוון שצהל מאוד מתרשם ומאוד צריך, אז אנחנו צריכים לתפוס את הקו ואת המשימות שלנו לפחות לעוד חודש וחצי, והפניות הן פשוט מדהימות, הן מרגשות, חזקות, בחור שלח לי אתמול בלילה, כי התחלתי להתכתב איתו על הגיל וזה, אז הוא שולח לי צילומים של טנקים T-62 שהוא השמיד במלחמת שלג, כהוכחה למקצועיות שלו. וחבר'ה מיום כיפור, מששת הימים, וכולם רוצים להתייצב.
מאיפה הטנקים?
הטנקים מכל מיני ימחים שהיו שם, שבאמת היו מיועדים... אני לא יודע, למחירה, לא למחירה, משהו בסגנון הזה. טנקים, אבל לא ישנים בכלל. מרכבות סימן 3.
וואלה.
כן.
אז מה הייתה הבעיה? שהם היו תקולים?
מוצאו משירות, לא, הם מוצאו משירות כבר.
הבעיה בגדול קשורה בזה שהלכנו לקונספט אחר. זאת הייתה הבעיה, של פחות סדק.
פשוט צמצמו את הסדק.
כן,
חטיבות, זה לא איזה משהו סודי, כן.
אני יכול לספר לכם שהטנקים האלה היו אמורים להימחר למדינה אחרת, אגב, במזרח התיכון, ופתאום צהל הבין שהוויתור על שריון בממדים כאלה זה דבר מטומטם, ואתם הרמתם את הכפפה, תגיד, מאיפה הלוחמים בגדוד? הגדוד שלכם עכשיו, איפה הוא מוצב?
אנחנו במשימות הגנה, ועל הגנה גם תוקפת, ברצועת עזה, מה שנקרא.
כן, למרות שאתה יודע, קצת אין מחבלים, הם כולם... הם הבינו שאין להם סיכוי, אז אתה יודע, את שאתי כבשו, לפי מה שהבנתי, עם שלושה מחבלים הרוגים.
זה נכון, אבל ברור לנו שיש המוני מחבלים, לצערנו הרב עדיין.
בתת קרקע, כן.
ובדיוק, והטנקים שעומדים איתן ועושים את המשימות, משאירים אותם בתוך הקבורים, בתוך האדמה, אנחנו מחכים רק שהקבר יהפוך להיות... בלי אנדרטה, מה שנקרא.
כן, דווקא חושבים שאולי באמת השלב, המעבר לשלב ג' שבו יצאו בצפון מהערים, יוציאו אותם קצת מאחורים ויאפשר לפגוע בהם.
אכן, אני יכול להגיד שזה מה שקורה כבר, והטנקים שלנו כבר עם כוונות, ובהחלט גם...
תגיד, מה גיל הממוצע ומאיפה החבר'ה שהגיעו? אגב, אני צייצתי את הגיוס, אתם מגייסים עכשיו עוד לוחמים, מכונאים, טען, תותחן.
כן, אני אחראי על הגיוס, אתה אשם בזה שאני מקבל הרבה טלפונים, זה נכון.
בדיוק. אז באיזה גילאים אתם לוקחים אנשים?
אז זהו, אז ממוצע הפונים הוא בין 50 ל-60, אבל אנחנו, שוב, אנחנו צריכים, יש חבר'ה שהם, בגלל סגירת החטיבות, הם בפתור כבר בבני 40, אפילו פחות מזה, כל מיני דברים כאלה. אז זה גבול הגזרה שמגייסים בגדול, הממוצע הוא 40 פלוס, משהו כזה.
תאר לך שאבא שלי היה בחימוש של השריון, והוא היה כזאת דמות חצי מיתולוגית שם, שבטיפול בטנקים, זו הייתה אהבת חייו, כלומר, אני גדלתי בקטע של, אתה יודע, אהבה לטנקים, לטיפול בטנקים.
וזה חסוך מרפא, זה נמשך לכל החיים. אני יכול להעיד.
לגמרי, פנה אליי כחש מבין 79 הבוקר.
קצין חימוש. אני אמרתי שאני מסכים לבוא בתנאי שאני אקבל ארבעה חיילים שיעלו אותי כל פעם לטנק, למה אתה יודע, משנה לשנה זה נהיה יותר גבוה. אבל אני מאוד מקנה בכם, תשמרו על העוטף, תשמרו על עצמכם.
אנחנו יכולים כמובן לקבל את שניכם, למרות ש...
לא, לא, לא.
אני נסעתי קצת בטנק.
לא, מתקליסט זה בסדר, זה בסדר.
לא, לא, אני לא אוהב את זה, לא אוהב את הטנקים, אני לא אוהב את זה.
האמת שגם אני לא, אני כמעט הודחתי מקורס מגדים, כי אמרתי שאני לא אוהב טנקים.
לא איך עשית את זה? אתה מודח עכשיו מהרעיון.
אתה צודק, אני ידעתי
זה להסתפך איתך
עכשיו, בסדר, אבל בסדר.
סגן אלוף יאיר בן ברוך, קצינה גם של אוף החול, תודה.
צריכים לחיות ביחד.
בעזרת השם.
נו, ננסה.
גם הפטריוטים וגם 103. יאללה.
תודה.
לבריאות.
לבריאות, אנחנו נשמע עכשיו שיר ינון של זמרת מהעוטף בשם שר ליבן.
רגע, רגע, לפני שאתה מסביר, תן לשמוע.
מחפשת חנייה הכי קרוב לים, פעם בשבוע בעיר הכי חמה משוטטת ברחובות עד קצה נשימה. יש איזו מסיבה על איזה גג בעיר, הם מזמינים אותי לבוא איתם, עולה על כביש מהיר, והטלפון שלי לא מפסיק לצלצל. הילדה עם חום, אולי כדאי שתחזרי, הוא אומר. ואז אני נראית מרחוק כמו תל אביב, תמיד בסוף הנסיעה אני בוכה דמעות של נגב מערבי. מישהו כבר פותח את השער, זוג אופניים אדומים שנשכחו על המדרכה. להחזירים לי את האוויר, הכי חשוב זה משפחה. אולי תזמין לנו מלון, תראה לי משהו אחר. שיחות ריקות אל תוך הלילה, חושבת אם להישאר. פעם בשבוע בעיר הכי קרה, נסיעות לסידורים, נשארת בדירה. בדרך חזרה הגוף שלי בוער, עוצרת לתדלק, תמיד בסוף חסר. והכביש הזה ארוך, אף פעם לא נגמר. גורדי שחקים וחלומות הופכים לכל מדבר.
אז מי זאת אומר?
שר ליבן, גדלה ברעים, הרבה חברים חטופים, נרצחים. זה עכשיו, אז התל אביב, זה המנון העוטף עכשיו. מוזיקאית מוכשרת, יש לדף פייסבוק, כנסו, תאזינו, הרבה שירים, תקליט. אז התל אביב, שר ליבן, ושדרור אור, שהיא פעילה להחזרתו מהחטופים, יחזור כמה שיותר מהר הביתה.
זוג אופניים אדומים שנשכחו על המדרכה, מחזירים לי את האוויר, הכי חשוב זה משפחה.
נגיד תודה ליואב כהן ומאירה פרץ שערכו והפיקו, לבני שאולסקי וסתיו קורנס שהיו אחרים על השידור, מיכל קדוש, שני רומנו ודוד זבולוני ערכו בדיגיטל. אנחנו מסיימים את התוכנית, סליחה, קפץ לי פה פשוט הכפתור
הבורג.
ומחר אני אהיה פה, עם מי אני אהיה פה מחר? עם יוסי יהושע? זה לי שכן, אחרינו הראל עם טל אברהם. יאללה ביי, להתראות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, הראל סגל וטל אברהם.